בית אבי, מבט על בית אבא.
האלוף דוד שאלתיאל, איש צבא בעבר ופקיד בכיר במשרד החוץ כיום, הינו נצר למשפחה ספרדית פורטוגזית עתיקה. הערב יספר האלוף שאלתיאל על ילדותו בבית אביו בהמבורג, גרמניה.
מר שאלתיאל, לפני מספר דקות הראית לי שושלת יוחסין של משפחת שאלתיאל, שחקרת ומצאת והגעת כמדומני עד שנת 1736 וגם מוקדם מזה. אם כך, אתה ודאי יכול לתת לנו איזושהי סקירה לגבי מוצא משפחת שאלתיאל, ויהיה גם מעניין לדעת מה דחף אותך בחיפושים שלך אחרי מקור המשפחה.
מה שדחף אותי שכל אחד אוהב לדעת על מוצאו, ואני ידעתי רק על רב סבי שהוא בא מאמסטרדם להמבורג בהתחלת המאה ה-19, אבל לא ידעתי מי היו הוריו והסבא שלו. שהייתי שגריר בהולנד, זה היה יותר קל לקבל את העזרה קודם כל של הקהילה הפורטוגזית, ויחד עם זה העירייה באמסטרדם, והם נתנו לי, חיפשו, זה לקח איזה זמן, והם מצאו לי ומסרו לי גם את כל המסמכים, ולכן הגעתי עד אליאס שאלתיאל, שהוא בא מלונדון והתחתן באמסטרדם בשנת 1760, ונולד ב-1738 בלונדון. אבל אל תחשוב שאני רואה בזה ייחוס כל כך מיוחד לדעת, אלא זה מעניין, ואם יש אפשרות כזו לחקור, אז ברור, מתעניינים וחוקרים. אבל בכל אופן, אני חושב שהשפעה של אבא ושל אמא, אני חושב שהשפעות האלה יותר חזקות משל הדורות שהיו לפני מאות שנים לפניך.
אם כך, נגיע לבית הוריך, לבית אביך, כדאי אולי שתתחיל לספר על מקום ההולדת, מקום בית האבא והזיכרונות הראשונים מבית אבא.
אני בא מהקהילה המבורג. המבורג מאותן הערים בגרמניה שאפשר לקנות אותן עיר ואם בישראל. המבורג לא הייתה הקהילה הגדולה ביותר. היו בערך 15,000 יהודים. אבל רוב היהודים בהמבורג היו יהודים דתיים שומרי מצוות. לא שדווקא ההמבורגאים היו אנטישמים מובהקים, אם כי אנטישמיות חברותית ודאי וודאי הייתה קיימת. אבל זאת הייתה דבר שהייתי מכנה האנטישמיות המכובדת של זמן קייזר וילהלם.
כיצד התבטאה אנטישמיות מכובדת זו?
זאת אומרת, הם לא הרגו יהודים, גם לא העליבו יהודים, אבל הייתה בכל זאת מחיצה בין הגויים לבין היהודים. אני לא זוכר שגוי לא יהודי אי פעם נכנס אלינו לבית. ואני גם כל החוק שאנחנו חיינו, ואנחנו חיינו בתוך הקהילה, אני לא זוכר שהיו לאלה ידידים לא יהודים. ברור שבחורים צעירים, שהיינו צעירים, אז לפעמים הכרנו איזו בחורה לא יהודיה, אבל זה אף פעם לא היה דבר רציני. אני חושב שהיהודים בהמבורג לא היו כל כך זקוקים לעולם הגוי. זאת אומרת, הם נהנו גם כן מהתרבות הגרמנית, אבל בכל זאת, העיקר חייהם היה ביניהם, והם הסתפקו בזה. בכלל, בימים אלה, קהילה, וקהילה של יהודים יראי שמיים, זה היה בעצם דבר מאוד חם ומאוד בטוח. כי החוק שלך, החוק של היהדות, שבו חיית, זה היה חוק שדאג לך מיום שנולדת עד יום הקבורה. והכל היה פחות או יותר מסודר. כן, עכשיו אני בא לדבר מאוד חשוב. ברור שהיו בעצם שתי קהילות. הקהילה האשכנזית והקהילה הספרדית. הקהילה הספרדית שמשפחתי השתייכה אליה, זאת היא קהילה העתיקה ביותר בהמבורג, שנוסדה ב-1603. היהודים הספרדים הראשונים שבאו מפורטוגל באו בסוף המאה ה-16. עד שהקימו את בית הכנסת הראשון ברשות סנאט של העיר החופשית המבורג, האשכנזים באו יותר מאוחר. ברור, הקהילה הזו הייתה קיימת על יד הקהילה האשכנזית, אבל היא היה גוף נפרד. אם כי מבחינת חברותי, היהודים האשכנזים והיהודים הספרדים, הם נפגשו והיו קשרי ידידות ביניהם, אבל המנהגים היו שונים לגמרי, והם עד גמר הקהילה בימי השואה שמרו על כל המנהגים והתלבושות בחגים של ימי ספרד.
למשל, אולי נפרט בזה קצת. איך נראו התלבושות? מה היו המנהגים שנשמרו עוד מימי ספרד?
הייתי קודם כל רוצה לומר, אתה נכנסת לקהילה הפורטוגזית, לבית הכנסת, מה שאנחנו קראנו סנוגה. זה בא ודאי מסינגוגה, סנוגה. שנה נכנסנו לסנוגה, זה היה כי אתה נכנס לארמונו של מלך מלכי המלכים. קודם כל, כל ימות השנה, החזן והשמש, הם היו לבושים כמו היו לבושים לפני 400 שנה בספרד. עם הכובע, עם שלושת הקצוות, ועם כל התיבוש, כמו היום אותה חכם הולך באמסטרדם. אבל אנחנו היינו יותר מסורתיים מה שאמסטרדם. גם אני הערתי את זה לאחי הספרדים באמסטרדם. למשל, אבי, כל זמן שאני זוכר, הוא היה תמיד או חתן תורה, או חתן בראשית בשמחת תורה. והיו לבושים, גם חתן תורה וגם חתן בראשית שישבו על יד ארון הקודש, היו לבושים בתלבושת ספרדית מהנעליים, הגרביים, המכנסיים המיוחדים, המעיל המיוחד ועד הכובע, בדיוק כמו שהיו לבושים בימי הביניים בספרד. ולכן זה בכלל הייתה סנזציה גדולה מאוד. לכן שמחת תורה היה היום שבית הכנסת תמיד היה מלא עד אפס מקום, כי כל האשכנזים באו לראות את המחזה הזה. כל המנהגים המיוחדים, כל ילדים אומרים את ההפטרה, את מפטיר, מה שהאשכנזים קוראים. הפטרה זה אצלנו ילדים לעתים קרובותים. אני למשל קראתי את ההפטרה הראשונה שלי, שהייתי בן 8. אני זוכר את אבי שהוא לימד אותי, זה הייתה בשבת חנוכה. עכשיו היה, אז בשבת חנוכה, אתם יודעים, את ההפטרה זה רוני ושמחי בת ציון, ושהוא ישב ולימד אותי איך ליבי התמלא צפיית רצון, שהנה, כבר הגיע, הוא לא צריך לחכות עד יום הבר מצווה, אז שהוא שמע אותי כאן לשיר, רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא, ושרתי בתוכך נאום אדוני. וזה אני למדתי שהייתי בן 8, ודאי שאני זוכר את זה עד היום הזה, אבל אני יותר זוכר הפנים של אבי, שהוא היה כל כך מאושר, שהוא זכה לראות את בנו בן 8 הזה. אבל אנחנו חשבנו שאולי לאשכנזים יש להם פחות, הייתי אומר, דרך ארץ בפני הקדוש ברוך הוא. הם היו יותר מדי ידידים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו, היה לנו ככה יראת כבוד גדול מאוד. אנחנו לא ניגשנו לנשק ספר תורה. שספר תורה עבר על ידינו, עמדנו בקידה. אבל מי יעיז לנשק ספר תורה? בכלל, אני זוכר שהקהילה הפורטוגזית, בהקשר לזה אני רוצה לספר את זה, היא הייתה בעיר עתיקה, כי הייתה, זה היה זה בית הכנסת העתיק ביותר, לכן יהודים בזמנים אלה גרו שם, אבל עכשיו, ובנוריי, יהודים כבר גרו בסביבות הטובות, לא בעיר עתיקה. אבל הלכנו בשבת, ודאי הלכנו לבית הכנסת. זה היה מהלך של 40 רגע. ואסור היה לאכול לפני קריאת תורה. רק שתינו מה שאנחנו קראנו כוס קפה ריקה. פירוש הדבר קפה ללא סוכר וללא חלב. אבל לא אכלנו. כשבאנו בבית הכנסת כבר היה 11. אבל אבי שהוא בא, מי שהוא הולך לבית הכנסת, אז הוא רץ. רץ כצבי למצווה. אבל כשמתרחק מהמצווה, אז הוא מוכרח ללכת לאט. עכשיו תאר לנפשך. יום חורף של המבורג. שמיים אפורים, עננים נמוכים, והולך לו יהודי בנחת, עם צלינדר על ראשו, עם זקן, והידיים מאחורי גבו, והולך לו לאט לאט, מזמזם את זמירות של שבת, והולך לו, ואחי ואני משני צדדיו, ואנחנו רעבים, אנחנו ממהרים הביתה, כי מחכה לנו החלב והחמה והדק מלוח והדגים המתוגנים שאוכלים אחרי הקידוש. אבל אבי לאט לאט הולך לו ומזמזם, ומזמזם לו מזמושי או ליום השבת. ושמגיע לפסוק מגד אלו מעשיך, אז ההתלהבות התגבר בו, והוא מרים את ידיו לשמיים, נעמד בהמבורג, בעיר האפורה הזו, מרים את ידיו לשמיים, ומתחיל לשיר בקולי קולות, מגד אלו מעשיך אדוני, מאות עמקו ומחשבותיך. ואחי ואני, אנחנו לוקחים אותו בשבול, ואנחנו אומרים לו, אבא, הגויים מסתכלים. אז הוא כאילו מתעורר, מסתכל על הגויים שכאילו מסתכלים עליו, מסתכל עלינו וממשיך קצת בבוס. איש פנה לא ידע וחסיל לא יבין את זאת, לא הוא היה חי בעולם יהודי, לא היה ציוני במובן הציוני של היום, אבל אני בטוח שהודות ליהודים האלה בכלל כמה ציונות.
האם היו בקהילה כיסופים, או אצל אביך כיסופים לבוא המשיח לגאולת ציון?
כיסופים לא היו, אבל האמינו אבי עליו השלום. הוא כל כך אימי, בשבילו זה היה בכלל ברור. החשוב זה עולם הבא, והחשוב זה בא של משיח. מספרים על סבי שהוא היה מנהל חשבונות. חיים דוד שלטיאל, והיה יחד עם זה חזן של הקהילה הפורטוגזית. אומרים שהוא קם כל בוקר, היות והוא היה צריך לקום בחמש, חמש וחצי, להתפלל, להיות שליח ציבור בבית הכנסת, הוא קודם כל פתח את החלון, לראות אם משיח אולי בא בלילה. אז ודאי שאלו אותו, מאין, איך אתה תראה שמשיח בא? אם משיח יבוא, אני כבר אגיש בזה, זה ישנה את כל העולם.
האם התחושה הדתית העמוקה הזאת גרמה לו להיות מנותק במקצת מחיי המציאות, מחיי היומיום, ואתם הרגשתם את זה בחיי המשפחה שלכם?
לא, התעניין בכל זאת במדיניות הגרמנית בעיקר, שבימי קייזר וילהם הרעישה את העולם, כי תמיד פחד שהמדיניות של קייזר וילהם תגרום למלחמה, וכן באמת היה, ואם תפרוץ מלחמה הוא יצטרך להיות חייל, וכך היה. והיה לחייל.
חייל טוב.
אני מפקפק. בשבילו זה הייתה עבודה זרה. הוא לא אהב את זה. גם קשה לתאר יהודית שומר מצוות, לומד תורה, הוא יהיה חייל של קייזר וילהם, ועוד בהתלהבות. היו יהודים שבאמת שירתו בהתלהבות. אני לא מאמין שאבי שירת בהתלהבות. אבל ידע בכל זאת להסתדר, שהוא נקרא תחת הדגל הגרמני, הסתדר שבימי האימונים, חודשי האימונים, מותר היה לו לחיות בבית ולהופיע בשש בבוקר בקסרקטים. ונתנו לו את הרובה שלו הביתה. אז הכל זה היה מצוין. אבל מיד התעוררה הבעיה מה הוא יעשה בשבת בבוקר. כי כאשר הוא כבר בשירות ובתוך הקסרקטים, אז דינה מלכות הדינה, אז הוא מוכרח לשרת. אבל עד שעה קסרקטים. ומצא לו המצאה. מצא עוד מסוכות, קופסה ללולב. והקופסה הזו הייתה מתאימה לרובה. אז בערב שבת, בין השמשות, לקח לו את הרובה, הכניס בתוך הקופסה, ובבוקר, בחמש וחצי, יצאה עם העוזרת הנוחית. והיא נשאה את הרובה בתוך הקופסה, שהגיעה לשער הקסרקטים, ברגל אחד כבר היה בפנים, היא פתחה את הקופסה, הגישה לו את הרובה, הוא נכנס עם הרובה לקסרקטים. כך הוא לכל הפחות רצה למנוע לעשות עבירה שאין הכרח לעשותה.
דרגתך הצבאית היא אלוף, לא כן? מר שאלתי אל.
כן. בבית אבי ודאי וודאי לא למדתי לאהוב את המקצוע הזה. אין ספק. היו גורמים אחרים שהניעו אותי לחיילות, אבל ודאי וודאי זה לא בא מבית אבי.
מר שלטיאל, אני רוצה לקבל עוד כמה פרטים על בית האבא כפי שאתם הילדים חשתם בו, כי יש לי הרושם שבבית שאלטיאל התמקדו מספר אלמנטים מעניינים, יהודי, ספרדי מפורטוגל, עם מטען של מסורת של מאות שנים, אמא, יהודיה, אשכנזיה, חיים כולם בהמבורג, עיר גרמנית, ואני מניח שוודאי אתם הילדים חשתם את כל ה... אולי כל הזרמים השונים שהצטלבו והתמקדו בבית שאלטיאל.
כן, אנחנו ודאי הרגשנו את זה. הרגשנו את עצמנו קצת יוצא דופן. אבל לא שסבלנו מזה, אני הייתי אומר כמעט את ההפך. חשבנו שבכל זאת כיהודי, ספרדי, יש לנו איזה מין מעמד מיוחד. ואני מוכרח להודות שהאשכנזים, אם הודו בזה או לא הודו בזה, אז הם נתנו בכל זאת גם מעמד מיוחד ליהודים הספרדים. אנחנו חשבנו שהמנהגים שלנו יותר יפים, החגים שלנו, והמיזוג דווקא שאימי הייתה אשכנזיה, שאומנם למדה את כל המנהגים הספרדים, אבל זה היה מיזוג טוב, ואנחנו למדנו ולמדנו ברצון את כל המנהגים האשכנזים. ואם כי לפעמים אבי, אבל ודאי וודאי לשם צחוק, הוא אמר לאשתי יותר את ראשי האישה הקדושה הזו, לחיסכון אחד, שהיא רק אשכנזיה, אבל היא לא אשמה בזה. אבל ברור שהוא אמר את זה בצחוק. אם אני לוקח את ראש השנה ויום הכיפור, איזה אווירה של שכינה בכל הבית. אבא בירך אותנו לפני שהלכנו לבית הכנסת. אנחנו תמיד בערב יום הכיפור כתבנו מכתב לאבא ולאמא, שביקשנו סליחה על כל העבירות שעשינו. לא כל הפחות בנוגע אליי, ללא ספק, היו הרבה עבירות. אבל בזה לא הסתפק אבא. הוא הסביר שהרבה יותר קל שהקדוש ברוך הוא יסלח על עבירות כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל יותר קשה עבירות שעשינו כלפי השני. ולכן הוא שלח אותי למורים, לכל אלה שאני הרגשתי והעלבתי, ולא רק אותי אלא גם כן אחי ואחותיי. הלכנו ערב כיפור, ביקשנו סליחה בכל מקום, ואחר כך הוא בירך אותנו. באמת שאני הרגשתי כל שנה שאני קצת יותר גדלתי, והגעתי כבר לכפתור יותר גבוה של החזייה הלבנה שלו, שהוא לבש בימים הנוראים תחת המעיל השחור שלו, אבל ודאי יכולתי להרים את העיניים יותר, כי הרגשתי עכשיו אני בסדר. אבא סלח, המורים סלחו, עכשיו אני כבר יכול להופיע בפני הקדוש ברוך הוא. אבי היה סוחר, התחתן עם מי שהיא, מה עכשיו קוראים לזה יותר sophisticated, כן? אבי לא התעניין בספרות גרמנית, עם מי כן. הוא התעניין בדף גמרא. הוא טען שאם יום אחד לא לומדים, שוכחים ליומיים. אז לא, אני חושב שלא היה יום בחייו שהוא לא למד. והיות והספרדים לא היו למדנים כל כך גדולים, אז הוא היה מוכרח ללמוד עם האשכנזים. בהמבורג היו הרבה הרבה מקומות לימוד. מקור חיים, עץ חיים ומיניהם, היו כל כך הרבה. אני חושב שכמעט כל יהודי איכשהו למד בערב אחרי עבודתו. צעירים וזקנים, זה לא היה זכותם דווקא של הזקנים בעלי הזקן, בכלל לא הלכו כל כך עם זקן היהודים. הייתה להם איזה מין משחה שאני זוכר, הריח, אני זוכר את היום הזה של לפריח היום ונורא, וזה שם על הלחיים וזה שרף את השרות. כשאנחנו מדברים על גילוח, זה מזכיר לי דבר שאני לא אשכח. ערב חג, אני לא זוכר איזה חג היה, נדמה לי שזה היה ערב ראש שנה, ימי במטבח ואנחנו כולנו מתלבשים, ואבי הוא מתגלח עם האבקה הזו, וכבר הוריד מחצי לחי, מצלצל, בחוס הסבלנות מצלצלים בדלת. איש לא ניגש. פעם שנייה, פעם שלישית, אבי ניגש. בא שם יהודי שכל חצי שנה בא להמבורג לאסוף כסף. והוא בדרך כלל, אבי הקל עליו. הוא לא נתן לי לרוץ להרבה אחרים, הוא קיבל אותו תמיד בכבוד גדול, ביקש אותו לשבת, והוא טלפן לכל הידידים שלו, ביקש מכל אחד, אדון זה וזה, אתה, יש לי מצווה בשבילך, יש אצלי אורח, ואני רוצה כמה אני יכול לתת בשמך, אז כל אחד אמר, תן כך וכך, והוא נתן לו את כל הכסף וחסך לו ללכת לאחרים. אותו היהודי מופיע פתאום. אז אבי היה עצבני, ובמקום לומר לו שלום עליכם, הוא אומר לו, עכשיו אתה בא רבע שעה לפני החג. אז היהודי נעלב, כי גם אלה שאספו כסף, הייתה להם כאווה. הוא אומר לו, ככה אתה מדבר איתי, אדון שייטיל, שלום, אני הולך. הוא הולך לו. ואבי סוגר את הדלת, וחושב, ריבונו של עולם, מה אני עושה? העלבתי בן אדם. בערב ראש שנה, והוא בלי עניבה ובלי צווארון ובלי מעיל, רץ אחרי היהודי הזה לרחוב ומבקש לחתו ואומר, תסלח לי, אני הייתי קצת עצבני. והיה לו קשה מאוד לפייס את היהודי, עד שהיהודי בכל זאת הסכים לעשות לו את הכבוד ולהיות אורחו הנכבד בחג. עשיית מצוות זה לא היה רק במתן כסף, אלא למשל בהמבורג, לא כמו בישראל, הייתה חברה קדישה. זה הייתה זכות של הפלבטים, זה הייתה אחת המצוות הגדולות ביותר, ווודאי לא קיבלו כסף. וגם אבי וגם אמי הם היו חברי חברה קדישה. מלווה את כל שנות נעוריי, הפעמים הקרובות שאני באתי מבית הספר באחת ובשתיים ושאלתי איפה אמא, ואמרו לי אמא יש טהרה, זה היה בשבילי דבר כל כך ברור. אז זה כדי לומר שאומנם ברור שגם צריך לתת כסף, אבל זה לא היה הכל, אלא גם בעצה טובה. וזה מזכיר לי גם כן, וזה היה איש לעצה טובה. וידעו את זה, והוא אהב לעזור בעיקר לצעירים, ובא קרובה שלנו. היא אמרה, היא רבה עם בעלה. והוא נסע, ולא חזר בצהריים, והיא פוחדת שהוא לא יבוא. אז אבי שאל, הוא לקח את התפילין איתו, אז היא אומר, לא, לא התפילין ולא התלית. אז היא אומר, את יכולה להיות פתוחה שאת מחר בבוקר הוא יהיה, וכך היה.